פרק חדש של Back to Basics, אני שירה.
ואני עדי.
והיום נדבר על ההורמונים שלנו ואיך לזהות אם ההורמונים שלנו לא מאוזנים ומה אפשר לעשות כדי לאזן אותם ועוד.
אין ספק שזה נושא מאוד גדול, יש הרבה להגיד על הורמונים, אנחנו ניגע בנקודות מאוד ספציפיות, גם בעיקר הדברים שאנחנו חווינו ודברים שאנחנו יכולות באמת לדבר עליהם כי הם עברו לנו בחיים.
הורמונים זה נראה לי אחד הנושאים האהובים עליי. אני חוויתי לא מעט בחמש שנים האחרונות עם ההורמונים שלי. זה היה ממש רולר קוסטר. והאמת שלא דיברתי על זה עדיין בשום ערוץ. לא באינסטגרם, לא בטיק טוק. בעיקר עם עצמי ועם חברות שלי ועם משפחה שלי. זה היה די גילוי ענק, הייתי אומרת, ונראה לי שאני אפתח את זה היום.
אני גם רוצה להגיד מעבר לזה, שהנה כמה דוגמה שהנושא הזה הוא גדול וקריטי וחשוב בחיים. אני ושירה, כל אחת מאיתנו, יש לה חוויה מאוד גדולה שקשורה להורמונים והורמונים לא מאוזנים, וכל אחת בתחום כל כך שונה. אין כאילו שום קשר בין השניים מעבר לזה שההורמונים לא היו מאוזנים. אז זה כבר משהו שכדאי ככה להתחיל לדעת ולדבר עליו. בוא נדבר אולי קודם על באמת מה הם מצבים בהם הורמונים לא מאוזנים, איך אפשר לדעת ולגלות את זה. אני חושבת שהסימפטום הכי נפוץ זה אקנה.
יש הרבה הכי נפוצים, כן? כן. אבל אקנה זה אחד הבולטים באמת.
הוא מאוד פיזי, רואים אותו בעבר ההרגשה.
כן. ההורמונים שלנו בעצם משפיעים לנו על הכל, אז עוד סימפטום ענק שאולי אף אחד לא יקשר אותו באמת להורמונים לא מאוזנים, זה מצבי רוח מאוד מאוד קיצוניים, עליות וירידות, אפילו אם את מרגישה שאת נוטה להיכנס לדיכאון מאוד מאוד מהר ובזריזות, זה גם סימפטום ענק להורמונים לא מאוזנים.
וסת לא סדירה או בכלל לא לקבל וסת.
זהו, אפשר להגיד, נראה לי זה מספר אחד כדי כן. להתחיל לגלות אם ההורמונים שלך לא סדירים, אם הווסת שלך לא סדיר, אם את לא מקבלת דימום כל חודש, זה לא חייב להיות מדויק, אבל אם אין לך דימום כל חודש, משהו שם לא תקין, משהו שם לא עובד כמחזוריות שלו. ואפילו לפני אקנה, נראה לי זה הדבר הראשון, שאם שם משהו לא תקין, זה ממש להתחיל לפשט ועוד שנייה נגיע כאילו איך בכלל מתחילים לטפל בבעיה, בשורש. הרבה אנשים לא... כשיש הורמונים לא מאוזנים והולכים לרופא נשים, הולכים לרופא רגיל, משפחה, הרבה מאוד מהפעמים הרופאים יגידו, אוקיי, את רוצה שהמחזור שלך, שהווסת שלך יהיה סדיר, אז הם ייתנו לך איזשהו פלסטר, הם ייתנו לך כלולות, הם יגידו לך שהכל בסדר כי אולי את לא רוצה להיכנס להיריון כרגע, הם יגידו לך שזה רגיל, שזה קורה למלא נשים, ואנחנו ממש לא בעד, אנחנו בעד להיכנס לשורש של הבעיה, כי זה לא משנה אם את רוצה להיכנס להיריון או לא, אם ההורמונים שלך לא מאוזנים, זה משפיע בכל מקום בחיים שלך, זה משפיע על כל כך הרבה דברים, והדבר בעיניי הכי נורא לעשות זה להתעלם מזה ולקחת כלולות כדי לעשות כאילו הכל מאוזן והכל רגיל. זה אחר כך בחיים יהיו לך בעיות הרבה יותר גדולות.
זה יכול להשפיע באמת על כל כך הרבה דברים, חוסר איזון הורמונלי, חשק מיני, דיכאון כמו ששירה אמרה קודם, אם זה מבחינה פיזית, אז פריחה, גירודים, עניינים כאלה, אקנה, כמו שאמרנו, באמת, כל דבר בחיים שלנו מונע מהורמונים.
חרדה, שלשול, עצירות.
כן,
זה... כמובן שאם יש לך את הדברים האלה, זה לא אומר שאת לא מאוזנת, אבל אם יש לך את הדברים האלו, אז אולי זה נכון לשאול את עצמך, אוקיי, רגע, האם יש לי אחד מהסימפטומים האחרים, האם המחזור שלי סדיר? ולהתחיל לשאול את עצמך את השאלות האלו, כי אם משהו לא סדיר, אני אומרת לך שבא לך לסדר אותו. למה? בואי נדבר למה זה כל כך חשוב.
כן, ואני גם חושבת שבואי ככה נספר להם מה אנחנו עברנו עם ההורמונים שלנו. כמו שאמרתי, לי ולשירה יש שני סיפורים מאוד שונים, שבוא נגיד, אצל שתינו זה היה גם בתקופה האחרונה, כאילו בשנים האחרונות, ובו בזמן, ככה ביחד בערך, שזה עברנו את המסע הזה לאיזון ההורמונים די ביחד, ושתינו יכולות להגיד היום שאנחנו במקום הרבה יותר שלב בגוף שלנו ונעים וטוב לנו ואנרגיה וחיוביות, ובואו נספר מה היה.
אוקיי, אני אנסה כאילו לקצר את זה כמה שאפשר, כי זה באמת סיפור ארוך ואני באמת יכולה להיכנס פה למלא מלא מלא דיטייל, אז בטוח מכירה את הסיפור שלי, מי שלא אני אקצר את זה קצת, אני אספר את הרקע. הייתי עם גלולות 12 שנה. ירדתי, הפסקתי עם הגלולות, לא אהבתי אותם אף פעם בחיים שלי, הרגשתי כל בוקר שאני מכניסה כימיקלים לגוף שלי, וכל בוקר רציתי להפסיק, וזה לקח לי 12 שנה להפסיק, אבל יום אחד קמתי בבוקר והפסקתי עם זה, לקח לי משהו כמו 7 חודשים לקבל וסת, ראשון אחרי שסיימתי את הגלולות. ברגע שקיבלתי את הווסת הראשונה שלי, התקנתי IUD, התקן. התקנתי התקן ללא הורמונים ומברזל אם אני לא טועה, והיה לי אותו שנה וחצי, כמעט שנתיים, וגם אותו, כן, הוא לא הפריש לי הורמונים לתוך הגוף, אבל הרגשתי כאילו הוא לא אמור להיות שם, זה איזשהו חפץ זר בגוף שלי והרגיש לי לא נכון. היה לי פשוט איזשהו אינטואיציה בראש שלי שמשהו שם לא תקין. ובקורונה בעצם החלטתי להוציא את ההתקן, וכמה חודשים אחרי שיוצאתי את ההתקן, הלכתי לרופא נשים, אותו אחד שהתקין את ההתקן, שהלכתי אליו כביכול כי המחזור שלי לא היה סדיר, והוא אמר לי, קודם כל זה ממש נורמלי, רוב הנשים בעולם אין להם מחזור סדיר, אז אין לך מה לדאוג. Red flag מספר אחד. והדבר השני שהוא אמר לי שאני צריכה לעשות אולטרסאונד. אוקיי. הלכתי לעשות אולטרסאונד ומצאו לי באולטרסאונד סיסטות. יחסית קטנות בתוך הרחם. כשיש סיסטות בתוך הרחם, הגינקולוגים והרופאי נשים אוהבים להגדיר את זה כשחלות פוליציסטיות, שזה בעצם מחלה נשית. שיש לה ספקטרום מאוד מאוד רחב, לכל אישה שיש לה שחלות פוליציסטיות, זה יכול לראות אחרת לגמרי, למי שיש שחלות פוליציסטיות בספקטרום קצת האקסטרים, או המאוד קיצוני, יש לה הרבה מאוד שיער, אפילו בפנים או בחזה, במקומות כאלו לא כל כך נעימים, יש לה מחזור לא סדיר, ממש לא סדיר, יש לה דימום כבד, יש לה כאבים, ועוד כל מיני דברים לא נעימים, ובצד השני המוחלט של הספקטרום זה נשים שלא מקבלות וסת בכלל, אין להם את התסמינים של השיער או השמנת יתר גם, שזה בצד השני בכלל, ופשוט יש להם ציסטות, ויש את הסינדרום בעצם, ויש נשים שיש להם ציסטות בשחלות, וזה לרוב זניח. וכשרואים ציסטות בשחלות, הרבה מאוד רופאים קופצים למסקנה שיהיה מאוד קשה להיכנס להיריון. אני רק אומרת את זה. אני עדיין לא בהיריון, אבל זה רק אחד הדברים שמקבלים. כשאני שמעתי את הדבר הזה מהרופא נשים שלי, מי שמכירה אותי, נכנסתי לאלם, נכנסתי לקריזה. הדבר הכי גדול שבא לי לעשות זה להיות אימא בחיים האלו. אמרתי, אני עושה הכל כדי לאזן את עצמי, כדי להוציא את השחלות הפוליציסטיות האלו מהגוף שלי, אני לא יכולה לחיות ככה. עברתי מסע של כמה שנים, אנחנו עכשיו ב-2024, או כבר ב-2024, זה מ-2020. עשיתי הכל. למישהי שיש שחלות פוליציסטיות, אומרים לה לא לאכול גלוטן, אומרים לה לא לאכול סוכר מעובד, אומרים לה שאסור לעשות אימונים בעצימות גבוהה, אסור לעשות קרוספיט, אסור לרוץ, אסור להרים כבד, כל הדברים שהכי הכי אהבתי בחיים שלי. עזבתי את הכל כי באמת האמנתי שזה מה שיחלים את הגוף שלי, זה מה שיעזל את הגוף שלי. מיותר מיותר לציין ששום דבר לא באמת עבד. הדבר היחידי שבאמת עזר לי לאזן את הווסת שלי היה שיח אברהם, שזה תמצית של צמח טבעי לגמרי, וברגע שהתחלתי לקחת את זה באמת קיבלתי את הווסת שלי כל חודש, ואחרי כמה חודשים זה היה כאילו נעצר, אז הייתי עושה הפסקה ושוב פעם חוזרת לשיח אברהם, שבעיניי זה היה פתרון מדהים. כל מי שיש לה הורמונים לא מאוזנים, אני באמת מכל הלב ממליצה על שיח אברהם, אבל עדיין זה לא היה הפתרון הסופי, כי עדיין אחרי כמה חודשים כל פעם הווסת שלי פתאום הייתה נעלמת. זה לא היה פתרון סופי בעיניי. זה בגדול, עברתי הרבה יותר דברים מזה, אבל זה כאילו אני לא רוצה לחפור, כי אני ממש ממש יכולה לנושא. לפני 8 חודשים אני ואור עברנו לקופנגן, לתאילנד. שינינו את כל החיים שלנו מבחינת השגרה שלנו, מבחינת איך אנחנו קמים בבוקר, איך אנחנו עוברים את היום שלנו, מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, מה אנחנו מכניסים לראש שלנו, הכל. ה-environment שלנו שונה לחלוטין מאיך שהיינו חיים בארץ, ואני אשים קצת בבולד את המילה סטרס, כי גם אם לא הרגשנו שאנחנו היינו בסטרס בארץ, היינו בסטרס בארץ, היינו בסטרס מטורף בארץ. אני לא אומרת שלכולם יחוו את זה כמונו, אבל עליי ועל אור זה היה מאוד מאוד חיצוני, והשינוי הזה של לעבור למדינה או למקום הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר שקט, ליטרלי שקט, גם ההבדל השעות שיש לנו את הבוקר לעצמנו ואיך שאנחנו חיים את היום יום שלנו, שינה לנו את הכל. אני אקפוץ עכשיו קצת בזמן של החיים ואני אגיד שאני היום אוכלת גלוטן, אני אוכלת סוכר אם בא לי, אני אוכלת מאוד בריא, אבל בגדול אם בא לי משהו לא מאוזן או שלא יעזר אותי או לא יתרום לי, אני אוכלת אותו. אני חזרתי לקרוספיט, אני חזרתי לריב כבד, אני חזרתי לרוץ, אני חזרתי לעצימות גבוהה. אני מקבלת וסת כל חודש, ואני יכולה לפקוט להגיד את זה באמת. אני הזנתי את עצמי הורמונלית ובין החיים שלי, ואני הבנתי עם עצמי בתהליך הזה, שזה היה ב-200, ב-1000 אחוז סטרס ולחץ. הרבה מאוד מחלות היום מתחילות בכלל מלחץ ומסטרס. כמעט וכל מחלה מלחץ ומסטרס. והיום, גם אם אני אעשה עכשיו אולטרסאונד, אולי יהיו לי ציסטות באולטרסאונד, ואולי הרופא יגדיר לי שיש לי שחלות פוליציסטיות, אבל זה כבר לא משנה, כי אני לא מגדירה את עצמי כמישהי שיש לה שחלות פוליציסטיות. ברגע שהגדרתי את עצמי שיש לי שחלות פוליציסטיות, איבדתי את הכל. אני לא חייתי את החיים שאני רוצה לחיות. והיום אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה ועדיין לחיות עם זה, והנה אני מאוזנת והכל בסדר ואני בריאה הרבה יותר ממה שהייתי לפני. וזה קצת גדול, אני יכולה לחפור על זה עוד, אבל אני מאוד רוצה שתבינו שסטרס יכול הרבה מאוד להשפיע מאשר מה שהרופא כותב לנו על הנייר שאנחנו אצלו 5 דקות בדיוק ויוצאים משם. ואני לא רוצה להוריד מרופאים, אולי אני כן רוצה קצת להוריד מרופאים. אני לא רופאה בעצמי, למדתי תזונה, אבל צריך לשים הכל, הכל בפרופורציה. בסופו של דבר, צריך להקשיב לאינטואיציה שלנו, והכל, כמעט הכל, חוזר בחזרה איזשהו מעגל מאוד יפה לאיך אנחנו חיים את היום-יום שלנו, לסטרס. אז כן, אני מרגישה שהגעתי לפתרון הסופי שלי, אבל אני עדיין בתוך התהליך הזה, ואני לא אפסיק ללמוד על שחלות פוליציסטיות, אבל כן, אני לא מגדירה את עצמי יותר עם שחלות פוליציסטיות, אני מגדירה את עצמי עם מישהי עם וסת סדיר ובריאה, ואולי יש לי ציסטות, אבל זה ממש לא הולך לעצור אותי מלהיכנס להיריון, וזה ממש לא הולך לעצור אותי מלקבל וסת סדיר, ופשוט האמנתי לזה שהציסטות האלו יעצרו אותי, וזה בדיוק מה שהם עשו. והיום אני כבר שחררתי את האמונה הזאת ושחררתי את הכל, והיום אני במקום אחר לגמרי.
Yes, girl. האמת היא יש כאן מוטיב חוזר אצלי, אצל שירה ואצל עוד הרבה מאוד נשים, שהבעיה מתחילה עם הגלולות. אני עוד לא לקחתי גלולות 12 שנה, אבל לקחתי לא מעט שנים גלולות, ואפילו יותר מזה אני אגיד לכם שהן היו עם כל כך מעט הורמונים, שכאילו לפי הרופא הן לא היו אמורות להשפיע בשום דבר. זה נטו בשביל לסדר את המחזור והגנה ונננן. טוב, אני לקחתי גלולות, כאילו התחלתי עוד כשהייתי בת 14 או 15, בגלל שהווסת שלי הייתה כל כך כואבת שלא יכולתי לתפקד. אז אמרתי, טוב, כאילו מלא בנות לקחות גלולות גם אז התחילו כבר, וגם בגלל הווסת. אז אמרתי, יאללה, רעיון טוב, אמא שלי לא רצתה בהתחלה שאני אקח, ואני כל כך מבינה אותה היום למה היא לא רצתה. בסוף באמת היא ראתה שאני לא מסוגלת וסבבה, לקחתי. אחרי כמה שנים, אחיות שלי הפסיקו לקחת גלולות ואמרו לי, יאללה, די, כאילו, מה, את לא... את חייבת להפסיק גם, כאילו, זה כבר לא טרנדי, כבר לא לוקחים גלולות, זה לא סבבה. אמרתי, מה, איך אני אתמודד עם הווסת שלי בלי גלולות, אני לא יודעת. היא תהיה פתאום לא סדירה, או היא חייב לי, או... מלא מלא תירוצים בראש. טוב, באיזשהו שלב אמרתי, יאללה, אני מפסיקה עם הגלולות. ברגע שאני הפסקתי עם הגלולות, הרבה השתנה מהבחינה גם הפיזית שלי וגם תחושתית. אני ירד לי החשק לאכול, הרעב שלי, הרצון לאכול ירד. יחד עם זה ירדתי המון במשקל. בדיוק זה גם היה תקופה שנכנסתי יותר לאימונים. אז יחד עם האימונים וירדה במשקל, הגעתי למשקל מאוד 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 נמוך. הייתי מאוד שברירית. שירה הכירה אותי בתקופה הזו, היא יכולה להעיד שהייתי מאוד רזה. אבל זה לא, אני לא הרגשתי ששום דבר לא בסדר איתי, חוץ מהבחינה של לא קיבלתי וסת, אבל אמרתי, טוב, אבל למלא אנשים לוקח הרבה זמן לקבל וסת אחרי שמפסיקים גלולות, אז כנראה זה נורמלי, אני אחכה שזה יגיע. ובגלל שאני בחורה נורא נורא נמוכה, אז המשקל, כביכול המספר של המשקל, יחד עם הגובה שלי היה תקין. תקין מבחינת ה-BMI וכל הדברים האלה.
זה בולשיט.
זה בולשיט, כן, כי חיצונית ובריאותית זה לא היה תקין. אני הייתי מאוד מאוד רזה. ואז זה גם התחיל להשפיע באמת בזה שהתחיל לצאת לי חצ'קונים, אקנה, בכל הפנים. והכל נהיה במבוגן, זה כבר הגיע למצב של עייפות. ובאמת לא הייתי אוכלת הרבה כי פשוט לא היה לי רעב. ואז התחלתי להגיד, אוקיי, עבר כבר כמה חודשים, משהו פה צריך לקרות. כל התקופה הזו, גם כמובן שקיבלתי תגובות מהמשפחה ומהאנשים של את צריכה לאכול אולי יותר, את צריכה לעשות ככה, את צריכה לעשות ככה. אני חושבת שבסוף הרבה אנשים רוצים לתמוך ולעזור, ואני מודה על זה שהם אמרו את זה, אבל זה אף פעם לא יסודר עד שאתה לא מבין עם עצמך. רק ברגע שאני הבנתי שאני צריכה לעשות משהו בעניין, התחלתי לעשות את זה. כאילו לא משנה, חצי שנה אנשים חפרו לי על מיליון ואחת דברים, ועשיתי דיקור, ועשיתי זה, ומלא מלא מלא דברים. רק כשאני החלטתי שאני פועלת למען זה, למען השיפור הבריאותי שלי, רק אז זה עבד. באמת, אני החלטתי שהמשקל הזה, מה שאני רוצה לטפל בו, היה לי מסע השמנה מאוד קשה, שמאוד, בוא נגיד, עזבו את החלק הפיזי, את הנראות, החלק הנפשי המאוד קשה של ה... אני הכי אומרת את זה עכשיו כאילו בגלוי, דחפתי לעצמי אוכל לפה, כי ידעתי שזה יהיה הפתרון היחיד, או שהייתי שופכת שמן לתוך הסלט, או אוכלת חטיפים סתם, שירה גם עברה איתי את כל הדבר הזה, וזה לא קל, ותקחו מישהו איתכם אם זה המצב, שיהיה איתכם בכל מצב. לשתף ולעבור תהליך של הריפוי העצמי הזה. ואני תוך חודש קיבלתי את הווסת שלי בחזרה. זה היה בסך הכל חודש של לקבל מחדש את עצמי. אני קיבלתי אנרגיה, עלה לי החיוך על הפנים, אהבתי את הגוף שלי אפילו יותר ממה שחשבתי, והייתי חזקה, חזרתי להרים משקלים גם ולעשות יותר פעילויות, וטיפלתי בגוף שלי כמו שהוא היה צריך שיטפלו בו. בסוף זה הבריאות שלנו, יותר מכל נראות, יותר מכל דבר. ואני רוצה שגם תראו איך הסיפור שלי ושל שירה זה שני דברים שונים, כאילו כל אחת התמודדה עם משהו אחר שקשור לחוסר איזון הורמונלי, ועדיין הטיפול הוא מגיע ממקומות נורא דומים.
הוא היה פנימי, הוא היה איזושהי החלטה שאוקיי, אנשים אחרים לא יכולים לעזור לנו, אז אנחנו צריכות לעזור לעצמנו. כי זה איזשהו משהו שחשוב לנו, אולי זה לא עכשיו סוף העולם, כן, אבל בסופו של דבר זה הבריאות שלנו, והצפנו איזושהי מטרה, לא ידענו בדיוק איך להגיע לשם, אבל עשינו הכל כדי להגיע לשם. אני רוצה שנייה גם לדבר על זה שאני יודעת שמי שמאזינה, אני בטוחה שכמעט כל אישה עברה את זה מתישהו בחיים שלה, המשחק הזה עם הגלולות, עם ההורמונים, גינקולוג נותן מרשם, את לוקחת את הגלולה, ואני מכירה כל כך הרבה נשים שזה הוריד להם בחשק המיני, זה גרם להם לרצות לא לאכול שום דבר, או הפוך, לאכול את כל המקרר עד שהם כאילו בא להם להקיא, או שאין להם חשק לצאת מהבית, אין להם חשק בכלל לצאת מהמיטה, אין להם חשק לדבר עם האנשים שהם הכי אוהבים. ואז אוקיי, הן חוזרות לגינקולוג, והגינקולוג אומר סבבה, ההורמון הספציפי הזה לא מתאים לך, הגלולה צריכה פשוט חברה אחרת של גלולה. ואז הם נותנים להם עוד מרשם של גלולה אחרת, ואותו סייקל חוזר על עצמו עד שכביכול הן מוצאות, אולי גם הן לא מוצאות, כן? אבל אולי הן ימצאו איזשהו גלולה והורמונים שכביכול, אני אומרת במחרים, כאילו לא אני אומרת במרכות, לא משפיע עליהם, הן לא מרגישות את זה, אבל בסוף זה משפיע, ועוד איך זה משפיע. זה משנה את מי שאת, זה משנה את המולקולות בתוך הגוף שלך, זה משנה לך את החשקים שלך, זה משנה את הכל. אני מכירה גם הרבה מאוד נשים, שמעתי על זה פודקאסט, אם אני אמצא את הלינק אני אצרף לכן, שנשים שהפסיקו עם גלולות אחרי תקופה ארוכה, ופתאום לא היה להם חשק לזוג שלהם יותר. הם פתאום הסתכלו על הבן אדם ואמרו, הוא לא מושך אותי. זה מטורף. זה כל כך הרבה יותר, וחבל, כי באמת במדע אולי הם עושים, אבל הם לא עושים מספיק מחקר על הכדור הקטן הזה, שכביכול לא נראה שמזיק בכלל, אבל הוא בעצם משנה את כל החיים שלך. ואני חושבת שאנשים, נשים, לאט לאט מבינות שזה לא דבר כל כך קטן, זה דבר שצריך לחשוב עליו מספר פעמים לפני שבאמת לוקחים, ואם לוקחים להבין את ההשלכות של זה. עכשיו אולי נעשה שיפט לפוקוס, הבנו שיש כל כך הרבה דברים ויש גם כל כך הרבה סינדרומים, חוץ ממה שעדי עברה או שחלות פוליציסטיות, יש גם אנדומטריוסיס שזה מחלה נוראית של ההורמונים. יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר עליהם, אנחנו משתפות מחוויה אישית שלנו פשוט.
אני רוצה שניגע בכמה דברים, כמו שאמרנו, הריפוי הראשוני והצל הראשון מגיע מעצמנו, פנימי שלנו, אבל יש כמה דברים שאני וכאילו כן רוצה לדבר עליהם, שבאמת פעולות שאנחנו יכולים לעשות ביום יום שלנו, יכולות לעשות כדי לשפר, לתקן ולייצב את ההורמונים. והדבר הראשון הוא באמת תזונה, שזה נראה לי די כאילו self-explanatory. Food is medicine, אוקיי? תבינו, תפנימו את זה. מה שנמצא לנו על הצלחת זה מה שצריך לרפא אותנו, צריך להיטיב איתנו, וצריך להביא לנו את כל מה שהגוף צריך. ירקות, פירות, קטניות, כל הדברים האלה שכאילו שנמצא לנו על הצלחת. תשימו צלחת הכי צבעונית ומקושטת, ותבינו גם שככל ששמים, נגיד, סתם אני אומרת עכשיו ירקות, יותר צבעים, אתן מקבלות יותר ויטמינים שונים. אז באמת, כאילו, שימו לב מה יש לכם בצלחת, זה מאוד מאוד חשוב.
בנוסף לתזונה, באמת, תנועתיות, אנחנו, זה כאילו דברים שאולי מובן מאליו חלק מהאנשים, אבל תשימי לב, אם את באמת עושה את הדברים האלו ביום יום, אם זה באמת חשוב לך ובפריוריטיז הראשונים שלך, תנועה, תזונה, השינה שלך, שינה זה דבר כל כך מטורף. האם הבדיקות דם שלך נמצאות תקינות, אם יש חוסרים, האם יש עודף, האם את צריכה לשנות שם משהו? זה דברים קטנים שבאמת צריכים להיות על זה כדי להשלים את התמונה היותר גדולה. שינה זה משהו שאנשים לוקחים קצת מובן מאליו, אבל שינה איכותית טובה יכולה לתרום כל כך הרבה לבריאות שלנו. גם לעבוד על הבריאות המנטלית שלנו, האם אני קמה בבוקר ואני שמחה? האם בא לי בכלל לעבוד? האם בא לי בכלל להזיז את הגוף? האם בא לי, האם יש לי מוטיבציה? זה דברים שמושפעים מההורמונים שלנו גם בסופו של דבר.
כמו שאמרתי קודם, באמת מהבחינה שלי על הנראות, שאני עברתי באמת את התהליך הזה בגלל רזון ותת משקל, אז מה שבאמת לי עזר להבין עכשיו, שוב, זה הפנימי, זה ההבנה, זה שלנו. אף אחד אחר לא יכול לקחת את זה כאילו לידיים שלו, זה נטו שלנו, שאני הבנתי שאני צריכה להתרכז במקום בנראות שלי, בתחושה שלי, שבסוף הבריאות באמת תביא לי את ההרגשה הטובה, את האנרגיה, את הרצון, את החשקים, ולא הנראות. אז זה באמת למי שמתמודדת עם משהו אולי יותר דומה למה שאני עברתי.
חיצוני,
כן.
אני בחוויה שלי, זה כאילו עשיתי את זה לתוך כמה דקות כל הסיפור, אבל בסופו של דבר זה היה עניין של כמה שנים טובות שניסיתי הכל כדי לאזן את ההורמונים שלי, ובסוף מה שאני באמת מרגישה שהצלחתי לעשות זה לשנות את המיינדסט שלי בעצם ממטרה של אוקיי להיפטר משחורות פוליציסטיות, במקום זה להגיד אוקיי אני צריכה לאזן את ההורמונים שלי. אני יודעת שסטרס אחד הדברים הכי גדולים שמשפיעים עליי ועליי ספציפית, מה אני עושה כדי לשפר את הדבר הזה. אוקיי, עשינו צעד מאוד מאוד גדול בחיים ואני לא אומרת שזה הפתרון, אבל באיזשהו דרך זה כן שינה לנו את החיים וזה כן גרם לפתרון שלנו לבוא הרבה יותר מהר, או לפתרון שלי לבוא הרבה יותר מהר.
אני חושבת שבאמת כל הדבר הזה של גם במקום להגיד איך אני נפטרת ממשהו וכאילו כן. שלילי לאיך אני משפרת משהו, מכניסה משהו לחיים כן. שלי, להסתכל על הכל בפן של טוב, של חיובי, כן. של מה נכון לי, מה מטיב איתי, וככה גם אנחנו מגיעות לזה בדרך יותר טובה ונעימה.
זאת אומרת להסתכל על הכוס החצי מלאה מאשר הכוס החצי ריקה. הרבה אנשים ממש קל להסתכל על השלילי, אבל ברגע שמסתכלים על החיובי, אני בשנים האחרונות עברתי מסע כל כך עוצמתי עם הגוף שלי. אני יכולה בבוקר, אם אני מקבלת וסת, אני יודעת, אני יכולה לפקוט ביושר. אני כל כך נהנית לדמם, אני כל כך נהנית מהחוויה הזאת, גם אם יש לי כאבים, לא אכפת לי. אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה, אני אומרת תודה לגוף שלי, תודה לבריאות שלי, תודה שזה בכלל קורה לי, זה פשוט סימן שהגוף שלי מתפקד, סימן שהגוף שלי עובד, ואני מודה לזה, אני קמה בבוקר עם הרגשה הזאת, אתן מכירות את זה, הרגשה הזאת, כאילו פה באזור הבטן התחתונה, ואני אומרת, איזה כיף, תודה, 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 וזה לגמרי שיפט במיינדסט, כי רוב אנשים יגידו, אוף, אין לי כוח, מבטל את כל התוכניות שלי, לא בא לי יותר, לוקחת האדוויל, אוכלת ג'אנק, כאילו, וזהו, לא, אני אקום בבוקר ואני אגיד, בא לי להתאמן עכשיו, בא לי לעשות יוגה, בא לי לעשות משהו כיף עם הגוף שלי, כי הגוף שלי עובד, והוא מתפקד, והוא אוהב אותי, ואני אוהבת אותו בחזרה. וזה דבר חיובי, להכניס את החיוביות.
באמת, כל השיח הזה על הורמונים, גם חשוב להגיד שבסוף, יש כל כך הרבה דרכים לשחרר את ההורמונים, להפריש הורמונים חיוביים וטובים, כמו לדוגמה שאני מתאמנת, שאנחנו מתאמנות ועושות דברים שגורמים לנו לאושר ולטוב, אז ההורמונים שלנו בגוף הם כזה טינגלינג וטוב להם ומשתחררים והחיוך עולה על הפנים וזה בריא לנו וזה טוב לנו ויש כל כך הרבה דברים שיכולים לעשות לנו את זה, לא רק אימון כאילו. אז גם זה, תתמידו בתקופה הזאת ובכל תקופה בחיים לעשות באמת את הדברים האלה שמשחררים את ההורמונים החוצה, את ההורמונים של השמחה ושל הכיף ושיעלו לכם חיוך על הפנים, כי בסוף, שוב, זה חלק מזה, הפנימי, ההרגשה, התחושה שחם ונעים בפנים, שטוב לנו, הגוף מרגיש הכל, הכל, אז תחייכו, תחייכו, זה טוב.
אני חושבת שלסכם את הפרק הזה באיזה טיפ אחרון למי שאולי בתחילת דרכה, או שבאמצע התהליך, או שכבר בסוף, אבל מחפשת עוד איזשהו משהו להעצים את הבריאות האישית שלה, או הבריאות ההורמונלית שלה, זה לא ללכת על הדרך הקונבנציונלית, של ללכת לרופא משפחה, ללכת לגינקולוג. כן, לפעמים באמת צריך את זה, באמת צריך את התרופות, אני לא מזלזלת חלילה, אבל רוב הפעמים שיש לנו איזשהו סימפטום, שיש לנו איזשהו משהו שמפריע לנו, הדרך הטבעית, כן, יכולה לקחת קצת יותר זמן, אבל בסוף הגוף גם ירפא את עצמו יותר מהר, וגם הגוף לתקופה ארוכה יותר, אם אני מסתכלת על העתיד של הגוף שלנו, על הבריאות שלך, זה גם משקם אותה בסופו של דבר. הרבה מאוד תקופות מאוד מאוד קשים לנו על הגוף. ומאוד דרכים קונבנציונליות מאוד קשים לנו על הגוף. אז אם לא צריך, לנסות את הדרך הטבעית, לנסות את הדרך אולי ללכת לנטורפטית, אולי לנסות דיקור, צמחי מרפא, כמו שאמרתי, שיח אברהם, לנסות לשנות את האימונים, אולי זה יעזור, כן? אי אפשר לדעת, כל בן אדם וכל גוף מקרה אחרת לגמרי. לנסות לשנות את התזונה שלנו, להוריד לקטוז, זה בעיניי חובה לכולן, אבל במיוחד אם יש לך שחלות פוליציסטיות, לקטוז זה לא חבר שלנו בכלל, בכלל, לא לגוף שלנו, זה לתינוקות של פרה. לשחק עם כל מיני דברים, ללכת לנטורופתית וטובה, שאולי מתמחה בנושא שאת מתקשה איתו, ולנסות לשנות את הדברים הקטנים בדרך הוליסטית בחיים שלנו, בעיניי רואים את ההבדלים הכי גדולים מאשר עושים פלסטר על הבעיה ולא להגיע לשורש של הבעיה ולפתור אותה מלמטה למטה.
ברגע ששמים פלסטר ולוקחים תרופה, הפצע, מה שקורה באמת, הוא לא מחלים. הוא רק...
הוא מחכה לאחר כך.
כן, הוא כזה טוב, תחזרי אליי כשתתפני.
ואולי הוא גם מתפתח ונהיה יותר חמור ממה שהוא היה בהתחלה.
בדיוק, זה לא... אנחנו לא מגיעים לשורש הבעיה, אנחנו לא מטפלים במה שצריך לטפל בו, אז אל תשימו פלסטר, תרדו לשורש העניין, כאילו, תטפלו בזה בפנוכו שלו, שהכל יצא החוצה.
ולא צריך לעשות את זה לבד, יש הרבה מאוד אנשים, יש גם הרבה מאוד לא טובים, אבל יש הרבה מאוד אנשים טובים, נטורופטיים, רופאים הוליסטיים, שממש יכולים לתת את הבוסט הזה של העולם הטבעי, תוספי תזונה טבעיים, טובים, איכותיים. אם את לא לוקחת מגנזיום, זה הזמן להתחיל.
וואו, כל פרק מחדש.
זה הדברים הכי קטנים שבסוף משפיעים לטווח ארוך. ואם יש דבר אחד שאנחנו רוצות שתיקחי מהפרק הזה, זה סטרס.
Stress-free life. It's hard, but it's possible.
לנסות להפוך את החיים שלך לכמה שפחות סטרס, זה בלתי נמנע, אבל לנסות לצמצם כמה שאפשר כדי שהדברים האלו פשוט למנוע מהמחלות, למנוע מה-dis-ease, כן? לא, זה לא עובד בעברית, מהמחלה. dis-ease, זה כאילו אין ease, אין comfort, באנגלית לפחות. אז באמת, אני מקווה מאוד שלקחת איזשהו משהו קטן מהפרק הזה, אולי יש לך חברה שסובלת מבעיה שדומה למה שהיה לנו ובא לך לשתף איתה את הפרק, או שאת עוברת משהו דומה ובא לנו לשמוע מכן. אנחנו לא אומרות שאנחנו יודעות הכל, אנחנו לא אומרות שזה הפתרון לכל דבר. כל בן אדם וכל גוף אחרת לגמרי, וזה עניין של ניסוי וטעייה, אבל בסופו של דבר זה שווה את ה-long run, זה שווה להחלים ולאזן את ההורמונים שלנו. את פשוט תהיי מושרת.
אז אנחנו ממש מקוות שעזרנו ותרמנו לכם ככה גם עם הסיפורים שלנו וגם עם הטיפים שלנו. ותיקחו באמת מהפרק הזה מה שמרגיש לכם נעים וטוב ונכון. ותודה רבה שהאזנתם. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.
ביי, יוש.